שישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
אחד מסיעי הקושי בתקופת הטירונות של שייטת 13, אולי הסיירת הקשוחה ביותר בארץ או בעולם, הוא אי הידיעה. אי הידיעה מה עומד לקרות בשעה הקרובה, ביום הקרוב, בחודש הקרוב. במשך תקופה של חודשים ארוכים עוברים טירוני השייטת מעבר ל... אימונים המפרחים, הטבילות לפני שחר במים הקרים בים, ומסעות של עשרות עד מאות קילומטרים עם ציוד כבד, הם עוברים גם את הדבר הקשה מכל. אי הידיעה מה הולך לקרות עוד דקה, עוד יום, גם לא עוד שבוע. אין אופק, אין ספירה לאחור, אין שום ידיעה ברורה, אף אחד מהטירונים לא יודע מתי אוכלים בפעם הבאה, מתי נחים, מתי תהיה שיחה, מתי אימון יבשתי, מתי בפעם הבאה יצאו הביתה לשבת. ובוגרי הקורס הקשוח בצהל, אולי בעולם כולו, מספרים שמכל הדברים, זהו הדבר הקשה ביותר בתקופת הגיבוש הראשונית של השייטת. עכשיו תסתכלו עלינו. שמתם לב מה קורה איתנו בשבועות האחרונים? שמתם לב מה הכי הטריף אותנו? לדעתי זה היה בעיקר היא היציבות והברירות, מלשון ברירה. מה מותר? מה אסור? מה אפשר? מה מוגבל? ים מותר? חוף אסור? לרוץ מותר? לטייל אסור? להפגין מותר? להתפלל אסור? מניין מותר רק בחוץ או על המרפסת? זאת כנראה התקופה המבולבלת והמבלבלת ביותר בחיינו. החיים הם תמיד דינמיים ומשתנים, אבל בימי קורונה אלה השינוי הוא קיצוני ולא צפוי. ואנחנו לא אוהבים את זה. אנחנו חייבים יציבות, שיווי משקל, קביעות, חזרתיות. בפשטות, אנחנו אוהבים שליטה. גם ההרפתקנים ביותר בינינו ירצו לדעת שיש להם איזושהי שליטה על מה שיקרה. למשל, שיהיה להם מספיק כסף או בריאות או ידע כדי להתאים את עצמם למה שיגיע. והנה היא באה הקורונה הזאת ושומטת את מרבד השליטה מתחת לרגליים של כולנו. הכסף שחשבנו שיש לנו לא קיים. באותה מידה הבריאות ששמחנו עליה יכולה להפוך ברגע למחלה. הידע שצברנו לא תקף למציאות הזאת. אז מה נשאר? על מה נוכל לסמוך? בסוף השבוע הזה כשאפשר לנסות טיפה לסכם את החודש חודשיים האחרונים, מתברר שהסבל הגדול ביותר שלנו לא היה הסגר, גם לא עצירת הפרנסה או הילדים שבבית 24 שעות ביממה. מתברר שהסיפור הכי קשה היה האי. אי, אי הידיעה, אי השליטה, אי ראיית העתיד, שיווי המשקל הנפשי שלנו שהתערער לגמרי בעקבות האי. הגיע זמן יציבות, חברים. בעזרת השם, הגיע זמן יציבות. אני מקווה, אני לא בטוח, שום דבר כבר לא בטוח, אולי מלבד דבר אחד שאין בו אי. אי יציב של האמונה של כולנו.
לך ונמתך פיתחת מוסירי לך אצבע סבך תודה ושעם השם אקרא מדרי לשם השלם יגדנה לכל עמוד
ערב שבת קודש פרשת אמור שלום שלום אז איך אתם? איך אתם? ספרו לי איך אתם, מה קורה איתכם? האם חזרתם לשגרה? אני רוצה לספר לכם שבדרך לאולפן, מזה חודשיים לא הייתה הדרך כה ארוכה ומייגעת. לא שזה היה משהו גדול, אבל פשוט חזרנו לשגרה. אם היו לי קצת ימי שישי שבהם כעובד חיוני יכלתי לצאת מביתי ולדעת שתוך 20 דקות גג אני באולפן, היום זה כבר לא זה. לגמרי, לגמרי חזרנו לשגרה. אז רק כמובן נזכיר לכם ולנו שהשגרה חזרה כביכול, החנויות נפתחו, הקניונים נפרצו, אפשר לטייל, נראה לי שגם הערב יותר ויותר מעניינים ייראו והתווספו אל המרחב הציבורי, אבל עדיין הקורונה כאן. הזהירות שלנו, שלכם, שלי, של כולנו, הזהירות מגישה לאנשים מבוגרים, לסבא ולסבתא, זאת אומרת, אפשר לבוא ולבקר, אבל עם כללי הזהירות, המסכה, הכפפות, האלכוג'ל, כל אלה יבטיחו לנו שלא חלילה בעוד שבוע, שבועיים או חודש, נחזור אחורה ואף אחד מאיתנו, למרות הכבישים הריקים והנעימים לנסיעה לעובדים החיוניים, כמובן, אף אחד מאיתנו לא רוצה לחזור לשם. ישי נוימן מביא את קולי לכם כמידי שישי אני כאן ישי לפידות שידור חי אישי בשישי יום שישי ערב שבת קודש פרשת אמור משבוע הבא כבר מוזיקה נורמלית לא רק ווקלית כן 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 שיהיה לנו שעה רבע שעה נעימה והזנה יפה יפייה אנחנו מתחילים
אל ישמר השבת אל ישמרני אותי לעולמה בנו בני ישמר השבת אל ישמרני אותי לעולמה בנו בני אסור מצוחפץ לעשות דרכים גם מלדבר בו דברי צרכים דברי סחורה או דברי מלאכים אהגה ותורת אל אהגה ותורת אל ותחכמני
כי ישמר השבת אל ישמרני אותי לעולמי עד בנו בני כי ישמר השבת אל ישמרני אותי לעולמי עד בנו בני
צא תמיד נוח לנפשי הנה לדור ראשון נתן קדושי מופת בטת לחם משנה ושישי ככה וכל שישי ככה וכל שישי יכפיל מזוני
כי ישמר השבת אל ישמרני אותי לעולמי עד בנו בני כי ישמר השבת אל ישמרני אותי לעולמי עד בנו בני
מכובדו יום תענוגים לחם ויין טוב בשר ודגים השמחים בוהם שמחה משיגים כי יום שמחות הוא כי יום שמחות הוא ותשמחני
כי ישמר השבת אל ישמרני אותי לעולמי עד בנו בני כי ישמר השבת אל ישמרני אותי לעולמי עד בנו בני.
למישהו שבא מבחוץ, שבא מחוץ למגזר החרדי, קשה להבין קצת כמה אמיץ ונחוש היה המאבק המגזרי של שני עיתונאים השבוע, עיתונאי חרדי בשם ישראל כהן, ידידינו, עמיתינו, ושל העיתונאי והפרשן החרדי המבריק יעקב ריבלין, הפרשן של בקהילה, לדעתי גם אחד הפרשנים הפוליטיים הטובים ביותר שיש בארץ. השניים השבוע קידשו מלחמה חסרת רחמים בקברניטי ישיבה, ששייכת לפלג מאוד מסוים, וששוכנת בעיר אחרת מאשר בני ברק וירושלים. התברר שבניגוד מוחלט לרוב הישיבות בארץ, ראשי אותה ישיבה, או מנהלי אותה ישיבה, אנחנו לא מדברים על גדולי תורה, מנהלי אותה ישיבה, החליטו על דעת עצמם להחזיר את כל התלמידים לזמן קיץ, וכל זאת, ללא בדיקת כל הבחורים, וללא התייעצות רצינית, מוסדית, רפואית, נאותה, ולאט לאט החלו לזרום הידיעות על כך שבקרב הבחורים מסתובבים שני בחורים חולים, מנהלי הישיבה המשיכו להכחיש ולסלף עובדות, לא משנה. הסיפור הזה הוא לא חזק מעבר לעניין שמדובר פה בסכנת נפשות ממש. ובניגוד לכלי תקשורת האחרים, גילויים וחשיפות שכאלה בקרב המגזר שלנו הם הרי נדירים, הם לא מצויים בכלל כמעט ברחוב החרדי. עיתונאי החצר בציבור החרדי נוהגים כמנהג הציבור, לנסות ולחבס כתמים מגזריים בתוככי המגזר. אי אפשר להשאים אותם, זה בעיקר בפני שהם יודעים שברוב המקרים, אם יוצאת החוצה איזה אבלה או מענה, היא תגרום לרבים מחוץ למגזר שמחכים לנו בפינה, לערוך בנו איזה לינץ' וטווח תקשורתי ומכליל ומרושע. הפעם, לדעתי באחריות ובמורה פיקוח נפש, לדעתי גם בסוג של התייעצות עם גדולי ישראל אחרים, זוג התקשורתונים, אנשי התקשורת האלה, עשו מעשה, והם עשו זאת בנחישות ובאומץ רב. ואני בעיקר מביא את כל הסיפור הזה, לא כדי לספר לכם סיפורים עצובים לפני שבת, או סיפורים שירגיזו אתכם, אני מביא את הסיפור הזה משום שתקופה ארוכה כבר, אני מותקף ללא הרף על ידי חבריי הסרוגים, אנשי הציבור הדתי-לאומי, בטענות ומענות על אחריותם הבלעדית והרעה של אחי החרדים בכל האסון המגפתי בארצנו הקדושה. ועל גבם השכוח של אברכי כוללים ובני ישיבות, מעמיסים את כל הפסדי הכלכלה ואת אסון המיתון הקרוב ושאשר מגיע לנו, והסגר, ובכלל נדמה שנמצא לו סעיר לעזאזל שחיפשו כולם. הנה, האברך החרדי, הבחור החרדי, בחור הישיבה החרדי וכו'. אני רוצה לספר לכם שעברתי השבוע בבני ברק כמה וכמה פעמים. רחובותיה, לפחות עד אתרת הסגר המוחלט, היו עדיין שוממים יחסית לימים רגילים. אני מדבר על ימים ראשון ושני בתחילת השבוע. רוב מוחלט של עוברי האורח חבשו כפפות ועטו מסכות. לא ראיתי התגדדויות, לא ראיתי אספות, ובפתח של מעדני זהבה ביום שישי שעבר, כמו גם בפתח של מאפיית ויז'ניץ המעתירה, הסתרך לו תור ארוך ומוקפד רווחים. התמונות שזרמו באותו זמן, לפני שבוע, במקביל, מחופי תל אביב, מרחובות חיפה, כל הערים האלה שחזרו לשגרה רגילה, הוא מסכנת, עוד לפני שהותר באופן רשמי העניין, עשו לי כזה, בלי שרציתי, לא רצוני כזה השוואה בין הערים החילוניות האחרות, בלי להכליל, שהתירו את הרסן ופרקו כל גבול, ליד בני ברק, שניכר היה בה שתושביה הטיבו לשמר כללים וציוויים בקפדנות ובנחישות. צריכים לדבר על זה שהציבור החרדי, אולי בהתחלה, באמת בתחילת הדרך, לא הבין מול מה הוא ניצב. אגב, את הוויכוח האם זה קרה בשל תקשורת לקויה או בשל התנהלות כושלת, אני אשאיר את זה למומחים ולהיסטוריונים. אבל משהובנה הסיטואציה, ומשיצאו ההנחיות ופסקי ההלכה, אין חולק על כך שאין כמעט תושב אחד בבני ברק, או בשכנותיה החרדיות של ירושלים, או בקריית ספר, או בביתר עילית, אין תושב אחד בכל הערים והשכונות החרדיות שיסטה מההגבלות החמורות. צריכים להודות מיד ובפה מלא שציות פנימי ושמירת גבולות מושרש אצל הציבור הזה חרדי מלידה. יתרה מכך, כשמתגלה מישהו שסוטה מדרך הישר ומסכן רבים אחרים, כאמור, הנה, אפילו עיתונאי החצר המבחרים שתיקה ציבורית בדרך כלל, פה פותחים פה גדול ומגנה. אז אני רוצה לומר לכל אחי החילונים, הדתיים לאומיים, מה שנקרא מזרוחניקים, או בכלל כל אלה שלא מכירים את הציבור החרדי פנימה. קל להכליל, בוודאי קל להכליל חרדים. קל לכולנו להקפיד על ואהבת, בעיקר על מישהו שהוא כמוך. כן, אבל מישהו שהוא לא כמוך, קצת קשה לעשות לו ואהבת. אשמח עם חבריי וידידיי, הלא חרדים, יחדלו ממסקנות שנובעות מכותרות שהם מתפרסמים בבית היוצר של התקשורת החילונית, ויטיבו לדון כל אדם, גם אם הוא עם שטריימל, גם אם הוא מגבעת שחורה, גם אם הוא לא כמוך, יטיבו וידונו כל אחד כזה לכף זכות. לפחות הפעם, הציבור החרדי קנה זאת במחיר מלא.
Gamzakanti Laura is Zadik Nera Oh Laura is Gamzakanti Laura is Zadik Nera Laura is
Oh,
אמר לי פעם עיתונאי חרדי ידוע, תקשיב ישי, בכל הנושא של גיוס בני הישיבות, בכל דיון כזה שעולה בציבור, בחברה או בכנסת, תמיד נדון גורלנו להפסיד בדעת הציבור הארצי. כי ברגע שהצד השני שם על השולחן את המשפחות השקולות, אין שום טיעון ולו ההגיוני והנכון ביותר שיכול להשפיע על דעת הקהל הארצית. כל טיעון לא יעמוד מול אמא שקולה. התווכחתי איתו אז, וגם היום אני לא מסכים עם גוף הדברים. אני חושב שכשיש היגיון עם כל הצער והכאב, ואין כזה צער וכאב, זאת אומרת אין יותר צער וכאב גדולים מהשכול, טיעון אמיתי ונכון, במיוחד שהוא נוגע לקיום עם ישראל והעולם כולו על ידי תורת ישראל, הוא סיפור אחר. אז אני לא כל כך מסכים איתו עם מה שהוא אמר אותו עיתונאי, אבל בכל מקרה היה כמובן משהו מאוד הגיוני בדבריו, כי זה נכון, ישנם דברים שכשהם מונחים על השולחן, באמצע דיון או ויכוח, מאוד קשה עד בלתי אפשרי אפילו לדון עליהם. לפני שבוע ומשהו ציינו כאן במדינה את זיכרונם של חללי צהל הקדושים. הייתה זאת החלטה של קברניטי הביטחון והבריאות לא לאפשר השנה לבני המשפחות השקולות להגיע לקברי הבנים או הבעלים או האבות ממניעים רפואיים ומפקחי נפש. אני, כאחד שמכיר את משפחת השכול מגיל צעיר בשל עבודתו של אבא, של אבי ברבנות הצבאית, ובעצמי בהמשך החיי הבוגרים כאיש קשר למשפחות חללי צהל, דעתי הייתה שהממשלה רק להמליץ הייתה צריכה. הייתה צריכה להמליץ על איסור הגעה המוני לבתי הקברות ביום הקדוש, ביום הקדוש להם, למשפחות, אבל כן לתת לכל משפחה לעשות כרצונה וכהרגשתה. כי כאמור, בדיון מול משפחת השכול, אי אפשר לנצח אף פעם. עכשיו, אין לי מושג מה היה בסוף באמת בקריית שאול או בהר הרצל, האם שוטרים אזרחיים או שוטרים צבאיים אכן מנעו ממשפחות שכן הגיעו לעלות לקברי יקיריהם, אבל אני מספר כאן את כל זאת, כי משהו מאוד דומה, משהו נוסף, לדעתי לא פחות חשוב, הפריע לי מאוד בדיון הזה. היה פה דיון רציני, רשות לעלות או איסור להתקהל בבתי הקברות הצבאיים ביום הזיכרון. והוא הציף כאן כל וקום, בתקשורת, ברשת, מיליוני מיליוני דיונים חשובים לדעתי ונצרכים, ובליל דעות לכאן ולכאן, וכמובן רעיונות רבים עם הורים כואבים וכאובים, מול נציגי משרד הבריאות והביטחון שהביאו כל אחד את מרקולתו ההכרחית ואת טענותיו הרשמיות או הרגישות או הנכונות. ואני הקטן שאלתי, רגע, זה נושא מאוד רציני לדון בו, אבל מדוע הנושא של חייבי קדיש, מחויבי קדיש, לא עלה כאן בארץ אף פעם לדיון בכל הסגה ששמה קורונה? אם הלב והרגש כה פנויים ורגישים למאבדי הנשמות, אלה שאיבדו כרגע את אבא, את האח, את הבן חלילה, איך זה שאף אחד לא דיבר על המשבר הגדול של חייבי הקדישים? קדישי היתום כמובן. כולם מסכימים שהנושא של יתמות ושכול זה סיפור סופר רגיש, מוחרג מכל הבעיות האחרות? האם חשבו פעם על קשייו העצומים של ילד יתום, אב שקול, אח שאיבד את אחיו, שמאמינים בכל ליבם, שכל קדי שהם אומרים במניין, מעלה את נשמת הבן או האבא או האח לגבעים חדשים בעולם האמת? חשבתם פעם מה עובר עליו, כשמספרים לו שבחודש חודשיים הקרובים, הוא לא רשאי לעשות זאת? לא יהיה לו מניין שלוש פעמים ביום כדי להעלות את נשמת יקירו לגבעי מרומים? שיובן מיד, כן? אני מאמין לגמרי בהלכה ובחוק, ואם הוחלט ונפסק שפיקוח נפש דוחה הכל, אז אסור הכל, כולל הכל, 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 הכל. אבל צרם לי שבנושא הזה, ביטול הקדיש של היתומים והשקולים, אפילו לא עלה לדיון אחד העניין הזה בכל כלי התקשורת. אני לא כל כך סקרתי את כלי התקשורת הדתיים והחרדים, אבל בתקשורת הכללית, כלום, שום דבר, כלום. ובזמנים כאלה כואבים, שכולם מדברים על משפחות שקולות, שרשאים או לא רשאים לבקר את קבר יקירם, כשהממשלה כולה דיברה על זה, וראש הממשלה אפילו התייחס לכך אישית, כולם דיברו על מכאובם הבלתי אנושי, ועל הצורך להתחשב ולשנות סדרי עולם, צרם לי מאוד חוסר הדיון, או אפילו המחשבה, על אלה שנמנע מהם בחודש האחרון לומר קדיש יתום על היקר להם מכל.
Zel zeve yama Kadosh, kadosh, kadosh Hashem Tzevakos Ne'elo Chol ha'aretz
Hallelujah.
הלך לעולמו, הרב נחום אליעזר רבינוביץ'. הרב רבינוביץ' נולד בעיר מונטריאול שבקנדה, בצעירותו למד בישיבתו של הרב פנחס אירשבונג במונטריאול במשך 6 שנים, ואף נסמך על ידו לרבנות, בגיל מוקדם מאוד, גיל 20. לאחר מכן עובר ללמוד בישיבת נר ישראל בבולטימור, אצל הרב יעקב יצחק רודרמן, בזמן שהותו שם הוא נסמך גם על ידי הרב רודרמן והרב אליהו חזן לרבנות. בשנת תשי"ב התמנה הרב רבינוביץ' לרב קהילה בצ'רלסטון שבדרום קרוליינה, תפקיד שבו שימש כ-12 שנה. בתקופה הזאת הוא גם הקים את בית הספר היהודי הראשון בעיר. בשנת תשכ"ג שב לקנדה ושימש כרב בטורונטו במשך 8 שנים. בשנת תשמ"ג, 1983, עלה הרב לישראל עם משפחתו בעקבות הזמנתם של הרבנים חיים סבתו ויצחק שילת, מי שעמדו אז בראש ישיבת ההסדר ברכת משה שבמעלה אדומים. הוא נתבקש על ידם לעמוד בראש הישיבה, ומאז הרב רבינוביץ' שימש כראש הישיבה, התגורר גם בסמוך לה, שם במעלה אדומים. וכך כתב לי השבוע ידידי רב יצחק, שהיה תלמידו של הרב רבינוביץ' בישיבת מעלה אדומים: בכדי להבין מה גדלותו של גאון הלכתי בעולם ההלכה, אתה צריך להבין בתחום. אתה צריך להיות בקי, אתה צריך להיות ידען ולמדן. אלמלא רכשת את היכולות הללו, יקשה עליך לאמוד את גדלותו של הגאון. כמו גם להבין את גדלותו של הרופא, או של אמן, או צייר, או כל מומחה בתחומו. אתם יודעים, אתם צריכים לעשות כמה דברים מסביב כדי להבין, או בעניין הזה, כדי שלא רק יספרו לכם, תשמע, בתחום הזה, האיש הזה גדול ומיוחד, אלא כשאתם בתוך העניינים, אתם מבינים מה עוצמת הגאונות או היכולות של אותו אחד המוכתר על ידי האחרים. אבל בכדי להבין מה גדלותו של אדם בהליכות של בן אדם לחברו, מספיק לפקוח עיניים ולב, כדי לראות, להבין ולקלוט עד כמה היותו איש הלכה ענק, ראש ישיבה עצום, מנהיג דגול ותלמיד חכם אדיר, לא רק שלא מפרים לבן אדם לחברו, אלא להפך. בלי אותו בן אדם לחברו, הוא בהכרח היה פחות ענק בתחום למדנותו וגאונותו הלימודית. מההקפדה על בן אדם לחברו, לא נהיים ענקי תורה. גדלות בתורה מצריכה עמל אינסופי, אהבת תורה ענקית, שקידה נפלאה ומסירות נפש של ממש, אבל התנהגות אנושית, שם חובה גם חובה על הקפדה ענקית של בן אדם לחברו. וגם בזה, כמו בשלל התחומים האחרים, הרב מורנו הגאון, הרב רבינוביץ', ענק מדור הנפילים, שאיננו יכולים להבין גדלותו, עשה נפלאות. כשביקשתי דוגמה, סיפר לי רבי צחוק שהרב רבינוביץ', ראש הישיבה, היה מחמיר בכבוד של כל אדם, מחמיר, מתייחס לכל אחד, לאדם פשוט, כמכובד, לילד, כמבוגר, מתעניין אצל כל אחד, דורש בשלומו, נותן לו סבלנות, מראה שכאילו כל כולו, גאון התורה העצום, עכשיו שלו, של אותו ילד, של אדם פשוט, של אותו אחד הנקרא בדרכו. הוא סיפר לי על חבר אחר, שכך העיד השבוע. אביה של רעייתי היה מאושפז כמעט שנה לאחר שניסינו. אין פעם אחת שהרב לא עבר לידי, בעיקר בלילות שבת, כשהיינו יוצאים החוצה מהתפילה, והוא היה יוצא עם תלמידיו, שהיו שואלים אותו שאלות, והוא היה נעצר לידי או ליד רעייתי, שואל לשלומו של אביה. ולא רק זאת, אלא שהרב והרבנית הלכו לבקר את אביה של רעייתי בבית החולים. מזכיר לכם שזה היה אביה של אשתי, אני הייתי אמנם תלמידו של הרב, אבל זה היה אבא של אשתי, השוור שלי. אז כמובן שהמחותנים שלי שמחו מאוד בביקור שהיה חם, הוא מתעניין, והיה נראה כאילו מדובר בקרוב משפחה אמיתי. הילדים שלנו ממש גדלו על ברכיו כפשוטו. ישבו לו על הברכיים, קיבלו ממנו סוכריות, שיחקו בזקנו, כאילו לא מדובר באיזה גדול ואדיר בתורה, אלא סבא, חביב ואהוב. וכל זה, כשמדובר ברב עצום ידע, גאון לימוד, מנהיג ואחד מגדולי הדור של הציבור הדתי-לאומי בעולם כולו. הרב היה ענק וגאון ולמדן עצום, אבל כוחות אהבת האדם שבו, עבודת המידות שבו, לא פעם, חיסו על כל אלה.
ושפתך, ושפתך, ושפתך מדבר מרמה. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראותו. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראותו. לשון חמרה ושפתך ושפתך מדבר מרמה
כל השיח שהתחולל כאן בחודשיים האחרונים, כאן ובעולם, עלו קולות גם שעקב המשבר הכלכלי הנורא, ואולי סכנת הכיליון על גופי עבודה, אני יודע מה, מקומות עבודה, גופי כלכלה ענקים, אולי אפשר לוותר לצד החלש. היו כמה ארצות שאף ניסו את זה. אמרו, בוא נעשה את, איך קראו לזה, חיסון העדר. נחסן את הצעירים, המבוגרים או שישמרו על עצמם, או שילכו לעולם שכולו טוב, מה אפשר לעשות? העולם חייב להמשיך להתקיים. ומי לנו ככלכלת העולם, שמי תיגמר או תתרסק, איך נחזיק כולנו? נוותר על החלשים. נוותר על החלשים, ככה הם אמרו. מחר בפרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא אומר אל משה, אמור על הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, הכהנים בני אהרון. הפסוק מדגיש את היותם של הכהנים בני אהרון. כך הוא מבקש להבהיר להם, תפקיד כהונה בא לכם משום שאתם באים ממשפחה מסוימת, משפחת אהרון הכהן. כך יוצרים כהונה שתכליתה הבדלה והבחנה. לעומת זאת, בספר במדבר, ששם מסופר על העם הנודד יחד במדבר, כתוב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי, בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעיו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינה לאלוקיו, ויחפר על בני ישראל. שימו לב שפנחס שם מקבל את כהונתו, רק מפני שהוא מחובר לבני ישראל. לא הנבדלות מניעה אותו, אלא החיבור, החיבור לכלל, לכלל ישראל, הדאגה לכולם. הנה כאן, כהונת עולם תלויה לא רק ביותך בן לאהרון הכהן, אלא בעיקר בשל היותך מי שרואה את עצמו חלק מכלל בני ישראל, והמנעד הזה שבין הבדלה להכללה, בין זהות מובחנת לזהות מחוברת, כנראה שהוא הבסיס ליצירתו של אדם שלם. וכתב השבוע הרב שי, שהוא גם אב מאמץ לילד מוגבל. מניין נובעת תפיסת השילוב? מה מסתתר מאחורי ההבנה הפשוטה, שלמשל אדם עם מוגבלות הוא לא אדם חולה? האם נכה הוא אדם חסר? חצי בן אדם? תפיסת עולם שרואה בכל אדם שנברא בצלם אלוקים בן אדם, רואה בן אדם עם מוגבלות, או אדם קשיש, או אדם חולה, את אחד מהביטויים של האנושיות, כן, הוא אדם, זאת התפיסה הנכונה. אני לא מכיל ומקבל את האדם עם המוגבלות מפני שאני מרחם עליו, אלא מפני שאני מאמין שיש בו תכונה אחת שהיא דומיננטית, וזו אינה התכונה הדומיננטית שלי. אני קרוב אליו מפני שאני רוצה להסתייע בו. אנשים עם לקות ראייה ילמדו מאיתנו מהי שמיעה, האזנה משובחת. אנשים עם לקות קוגניטיבית ידגישו את מקומה של התמימות שכה חסרה לי, את האהבה המתפרצת, את השמחה הטהורה והנקייה. אנשים עם לקות פיזית ילמדו אותי שרגליים זו רק אופציה אחת להתקדם, אבל אפשר להתקדם ולנוע בדרכים מגוונות. היחס שלנו לאנשים עם מוגבלות הוא לא יחס שנובע מצדקה, מרחמנות, מחמלה, מרחמים. להפך, הקדוש ברוך הוא הנחיח את התוכנות ההכרחיות בעולם באנשים שונים ובגוונים שונים. וכך, חברה בריאה אמיתית חותמת חוזה המחייב את כל חלקיה לקבל, אבל גם לתת. שבת היום להשם, כן, לפעמים מוזיקה ווקלית היא גם כן מוזיקה המשמחת והנותנת לנו הרגש אחר. אבל משבוע הבא בעזרת השם, אנחנו כבר במוד אחר. משבוע הבא אנחנו כבר אחרי לג בעומר, וכאן ובכל מקום תחזור לה המוזיקה לא רק הווקלית, המוזיקה הנגנתית, השמחה, וכל אותם דברים אשר אליהם התגעגענו, האבל יחלוף, ילך, ואנחנו נתקדם בעזרת השם לאביב וקיץ שמחים, מאושרים ובעיקר, בעיקר בריאים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן בשעה האחרונה. אני שי לפידות, תודה רבה לישי נוימן שהביא את קולי אליכם. אישי בשישי, כאן כל שישי, רדיו קול חי בשעה 3 בצהריים. שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת מבורכת, וכמובן חג ל"ג בעומר שמח. ראוי רבי שמעון, ונכון רבי שמעון, לסמוך עליו בשעת צרה, בעזרת השם.
Ay la la, ay la la, ay la la, ay la la.